אז שלום למאזינות שלנו, האמיצות ששומרות על עצמן ומתנדבות ודואגות ועושות כל מה שהן יכולות בשביל לשרוד את התקופה באמת נוראית הזאת, שלא חווינו כמותה, לפחות לא בתקופה שאני חיה, 40 שנה על כדור הארץ. אילה, את אולי נחשפת למלחמות כאלה אולי, כשהיית ילדה?
קודם כל, אני קצת יותר גדולה ממך, אבל לא, אני חושבת שאף אחד לא באמת חווה עוצמות של תופת כל כך גדולות. אני לפני יומיים ככה שיתפתי, שאני לא אתחיל לפקוד גם עכשיו, אבל שיתפתי שכזה שהלכתי ככה ברחבי העיר פה, ואני לא גרה בארץ, וככה העולם מתנהל כרגע רגיל מן הסתם, איפה שאין מלחמה, ורק אני רואה את הדברים אחרת. והדבר הראשון שעלה לי תוך כדי שהלכתי עם אוזניות וככה הקשבתי קצת למוזיקה כדי לבסט את עצמי, עלה לי הזיכרון המאוד מאוד רחוק עם סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהוא נפטר כשהייתי בת 5, זה לפני כמעט 46 שנה. והוא היה, אני קוראת לזה, סלב של ניצולי השואה. הוא ממש היה, הוא היה אומן ושחקן בגטו לודג', הוציא 7 תקליטים ביידיש, צד אחד בעברית, צד אחד ביידיש. הוא היה באמת איש מדהים, והוא סיפר לי את הסיפורי גבורה ואת הסיפורי זוועה, והוא גם אמר לי שדבר כזה כבר לא יקרה יותר. ואני ממש יכולתי להרגיש שככה כשהתהלכתי ונזכרתי ואמרתי, זה בדיוק מה שקורה עכשיו, זאת ממש שואה. אין ממש. לי דרך אחרת להגיד, זה אפילו ממש. לא מלחמה, זה לא צבא מול צבא, זה ממש שואה, זה מקום באמת של תופת.
ומה שבאמת מעניין זה שאנחנו שכחנו. אנחנו שכחנו שדברים כאלה יכולים לקרות, אנחנו שכחנו... שמי, אני גדלתי עם אבא הלום קרב. זה השפיע על כל החיים שלי ושל המשפחה שלי. אני קראתי מחקרים על איך בעצם טראומה נכנסת לתוך ה-DNA. וזה מצחיק, כי לפני שבועיים הקלטנו את ואני פרק על חרדות ועל הרצון לשקט. למי שלא מכירה, ואתן בטוח מכירות, אבל אילה היא פודקסטרית עם פודקסט מהמם שנקרא מקום טוב לרגשות, ואת מטפלת, ובעצם גם טבעת את המושג רגשות לא זוהרים, ואני חושבת שהיום אנחנו רק ברגשות לא זוהרים. אני חושבת שיש רגשות זוהרים היום במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו כרגע.
לא, אז אפילו את יודעת, זה ככה, יש שיגידו לא רק שזה לא זוהר, אפשר להגיד שזה קשה וזה מורכב. הלא זוהר זה לא כדי להקטין בערכם, זה להגיד בגלל שהם, אנחנו, יש לנו נטייה פשוט לא לתת להם מקום ולא להעיר אותם באלף, אוקיי? אז זה כן. המקום מבחינתי הלא זוהר, אנחנו נמצאים באמת בימים, מאוד מאוד קשים, בימים שבהם סף החרדה הוא מאוד גבוה, גם שלי, אני חייבת להגיד, העצב הוא כמעט קשה מנשוא, אין אוויר, יש תחושה שאתה הולך ואין לך דרך לנשום, כי הכל באמת מאוד מאוד סוגר, מאוד חונק, מאוד עצוב ומאוד מבולבל. אני חושבת יש איזו אי ידיעה מאוד כן. גדולה, ופחד מאוד גדול מהעובדה שאתה יודע, דברים השתלטו עלינו ולא, ואיך אנחנו נפעל מהמקום הזה. זאת אומרת, אני באמת חושבת שאולי הכי חשוב שבמפגש שלנו בדיוק לקחת כזה נשימה, אז אני קודם כל ממש מציעה גם לכאלה שלא מתרגלות מדיטציה ופחות מתחברות, אני קוראת לזה, לכל העולמות הרוחניים, רק תשתדלו מדי פעם לקחת פשוט נשימה. כן. נשימה מהאף. רק תוציאו ככה לאט לאט מהפה. בדיוק. בדיוק. ואם אתם יכולות
נכון,
גם
זה
להניח...
זה 5-5-5.
אפשר 5-5, נכון, אפשר 5-5, אפשר גם מי שפחות מתורגלת לקחת ארבע נשימות מהאף, אם אתם לא יכולות להחזיק בכלל את הנשימה, אז להוציא לאט לאט, שמונה, זה גם אפשרות. כל מה שאתם יכולות לעשות, כדי לקחת נשימה טיפה יותר קצרה מהאף, ויותר ארוכה להוציא מהפה, אם אפשר להחזיק רגע את הנשימה. שוב, אני ממש לא רוצה שתתאמצו, אני רק רוצה שתעשו את מה שהכי יכול להיות כרגע רך, ואפשרי לגוף שלכן. אוקיי? זה חשוב. זה לא הזמן ללמוד כלים חדשים עכשיו ולאמץ הרגלים שהם גם ככה לא תמיד פשוטים, אלא לקחת את המינימום שאתם יכולות ופשוט רגע לתת תשומת לב לנשימה שלכן. כל אחת בדרכה.
עכשיו באמת יש המון רגשות שעולים עכשיו. יש את ה... לי אין ילדים ואני מודה על זה. בתקופה כזאת להיות אימא לילדים ולדאוג להם ולדעת מה השלכות של הדבר הזה לחיים שלהם אחר כך זה ואני לא מדברת על אלה שחוו באמת את התקיפות ועל ההיסטור אז באמת יש כעס נוראי והכעס הזה הוא גם כמובן על החמאס ועל הסכסוך, אבל הוא גם על האופן שבו הממשלה שלנו טיפלה בשישה ימים האחרונים האלה. אוזלת היד, הזלזול באזרחים, בדאגה שלהם. אין אף אחד שבא ומרגיע, אף אחד שבא ולוקח אחריות. הם כולם מנסים לקסטח, הם כולם מנסים להאשים אחרים, הם מנסים לייצר קונספירציות של בגידה מבפנים, כל מיני הבלים וכסילות שבאמת, אני אומרת לך, אחד מהרגשות שלי, מעבר לכעס ואכזבה ופחד, זה גועל. יש לי ממש ריפלוס, ממש בא לי להקיא, אני לא אוכלת כבר שלושה ימים מרוב שאני בבחילה מגועל, ממה שקורה פה, מזה שאנחנו בעצם מופקרים כולנו על ידי ממשלה של אנשים שלא מוכשרים לזה, הם לא יודעים איך להתנהל, הם לא מנסים אפילו, אני חושבת שהם מנסים אפילו להתנהל, וזה שעוקבה ממשלת חירום בגלל שרה נתניהו, וזה משהו שהוא לא שמועה, זה משהו שיצא מתוך הימין, שרים של הימין אמרו את זה, אז אני יכולה לא להתייחס לזה? אני יכולה להאמין במדינה שלי? אני יכולה להאמין שיכול לקרות פה משהו טוב? אני באמת מרגישה חסרת תקווה. ואני רואה אותך, את גרה במילאנו, את לא בחרת, נכון? את לא בחרת לגור במילאנו, אתם נסעתם לרילוקיישן. אבל היום, מה את מרגישה? זה שאת גרה במילאנו.
אז רגע, לפני שנעבור אליי, ואני אשמח להגיד ככה, לשתף בטח את מה שאני מרגישה, אני קודם כל רוצה להגיד לך, שכל מה שאת מרגישה, הוא לגיטימי. זאת אומרת, אין פה בכלל ניסיון לשכנע אחרת או להסביר, ואני בטח לא אכנס כרגע להיבטים פוליטיים, לא בגלל שאני לא רוצה להגיד את דעתי, אני אומרת את דעתי ברשתות, כי אני לא רוצה שהפרק הזה ילך למקומות פוליטיים, אני רק רוצה להגיד לך ולכל מי שמקשיבה, אחד, זה כל רגש שעולה הוא לגיטימי. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול אותך, אוקיי, עלה גועל וחרדה וכעס וכאב ותסכול, מאוד גדול וחוסר אונים, כל מה שאת אמרת. עכשיו השאלה, מה את עושה עם זה? מה את עושה עם זה כדי שיכול כרגע להטיב איתך? Okay? ולפעמים כשאנחנו מגדילים את המקום הזה, הוא לא בהכרח מטיב איתנו. Okay? זאת אומרת שאם אני, כמו שאת אמרת, אני נושאת את הדגל בלתת מקום טוב לרגשות. ואני תמיד אשאל, כשאני נותנת מקום טוב, זה לא אומר שעכשיו אני מגדילה את זה, וכל כולי הופכת עכשיו להיות 100% גואה לצורך העניין, אלא אני מבינה שזה מה שאני חווה עכשיו, ואני שואלת את עצמי, וזה באמת שאלה אולי מבחינתי הכי חשובה, אוקיי, זה מה שאני חווה, מה עכשיו אני יכולה לעשות כדי להטיב עם עצמי? מה את יכולה לעשות עכשיו שאני אומרת לך, ראי, כל מה שאת מרגישה, זה מה שאת מרגישה, אין בכלל ויכוח עליו, את גם לא צריכה לשכנע או להסביר. עכשיו השאלה, מה את עושה עם הרגשות האלה כדי להטיב עם עצמך?
תראי, מאוד מאוד קשה לי. אני פה ב... קודם כל, אני בת של פלמחניק. בסדר? אנחנו... אני צברית, כל המשפחה שלי, ישראלים, לחמו פה בשביל להקים את הארץ. סבא שלי היה בפלוגה של רבין, כן? הפקוד של רבין. שחררו את ירושלים. סבא השני שלי גם היה פלמחניק. שחרר, לא יודעת, לא זוכרת מה, אבל גם כן היה שם בקרבות. הם שרדו את זה, הם בנו את המדינה. סבתא שלי הייתה נחלאווית, היא הקימה את קיבוץ גונן. הסבתא השנייה שלי זייפה תעודות כדי ללכת לקורס אחיות, והייתה אחות עד הפנסיה. הקימה מחלקות ילדים, הצילה ילדים. באמת, לא היו בתי חולים, צריך להבין. בשנים האלה לא היו בתי חולים, הם הקימו הכל מאפס. ואני גדלתי לאתוס של אין לנו בית אחר, זאת המדינה שלנו. ואת יודעת, אחרי שנתיים שהייתי בארצות הברית, היה לי איזה חלום לעבור לארצות הברית. חזרתי לארץ כל כך ציונית, כל כך מחוברת לארץ, כל כך לא רואה את עצמי בשום מקום אחר. כי הבנתי כמה זה הבית שלי. ואני חייבת להגיד לך שכל הדבר הזה פשוט כבר לא קיים. אני רק חולמת על היום הזה שאני יוצאת מפה. שאני יוצאת מפה ואני מוצאת לי איזה מקום שקט לגור בו עם איזה פארק ירוק וחי את החיים שלי. לא אכפת לי להיות קופאית בסופר, באמת, לא מעניין אותי. אני רק רוצה לחיות. וזה, כן, זה קשה לחשוב שאוהד, שהוא בן 48, כן? הוא כבר לא עושה מילואים איזה 20 שנה. אבל הם היו האחרונים שיצאו מהבופור, ואם יצטרכו לוחמים שישלחו לצפון, אז גם הוא ישלח. ואת יודעת, אין סיכוי שאני אטוס למקום אחר כשאני יודעת שהוא בארץ.
כן, אז כן, יש בלבול. אז אני רוצה רגע שנייה, אני חושבת שמה שאמרת עכשיו ראי, זה ממש משקף לדעתי, אפילו גם את התודעה שלי שהולכת למלא מקומות, ואני בטוחה של עוד מאזינות שמקשיבות לנו, שבאמת כרגע הכאוס כל כך גדול, מצד אחד מספרת על סבא וסבתא, ועל הקמת המדינה, ועל הרצון שלך לברוח, ועל הפחד שאוהד ילך למילואים, יש המחשבות רצות לכל עבר. ובשלב כזה, לא משנה מה, זה לא שלב שבו צריך לקבל החלטות על דברים. Okay? כשיש כאוס מאוד מאוד גדול, אני מזמינה כל אחד קודם כל להרגיע את המערכות ולראות איך פועלים בכאן ובעכשיו ובהווה. Okay? שום החלטה שנקבל מתוך כאוס, אלא אם כן זה עניין של חיים ומוות באותו רגע, אבל אם צריך לקבל החלטה מתוך כאוס, היא אף פעם לא תהיה מדויקת למה שנכון לנו. אז אני רגע חוזרת לשאלת גואל הזאת שאמרת שאת נמצאת בה, ואני אומרת, אוקיי, מה את יכולה לעשות כרגע בשביל להטיב עם עצמך?
אני כבר 5 ימים מחוברת לאינסטגרם באינפוזיה, רואה חדשות מהבוקר, כאילו, ובקושי מצליחה לישון, לקחתי כדור שינה בשביל לישון.
כן.
אני לא יודעת מה להגיד, אני נושמת המון, אני מנסה לנשום המון, אני מנסה לדבר עם משפחה, עם חברים, לשאול מה שלום כולם, לנסות לראות מה אני בכל זאת יכולה לעשות, כי כשהלכנו לתרום דם ושהלכנו לתרום פה, אמרו לנו לא צריך, יש הרבה, יש יותר מדי, אז כבר יש איזה בלבול לגבי מה צריך ומה אפשר לעשות. ואני גם אומרת לך אמיתי, אני משותקת, אני לא באמת במוד של לתרום. יש אנשים שישר התחילו לתרום ולארגן ולהריץ. אני לא שם. אני ממש בחרדה משתקת. אז
קודם כל אני רוצה להגיד, טוב שאת באיזושהי היכרות עם המצב שלך. אני חושב שהשלב הראשון שלנו, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, בלי להגיד הם עושים ככה ותורמים וזאת עושה ככה ועושה, קודם כל שכל אחת ואחת מאיתנו תהיה בהכרה למצב שלה. זה שלב ראשון מבחינתי, להבין שכרגע את נמצאת באמת בחרדה משתקת. וכשאנחנו נמצאים בחרדה משתקת, השלב מבחינתי הבא זה בצעדים מאוד קטנים לצאת קצת מהשיתוק הזה. עכשיו זה אומר, אם רוצים, נגיד עושים איזה מקלחת טיפה יותר ארוכה. שמים רגע איזושהי מוזיקה טיפה שככה יכולה טיפה להרגיע. אני יודעת שאני עוקבת אחרייך ואני יודעת שאת מתרגלת יוגה, אז גם אם לא מסוגלים לתרגל יוגה, אפילו לעשות 5 דקות מתיחות. זאת אומרת, כן. לנסות באיזושהי עדינות, בגלל זה אני אומרת ממש בעדינות, לצאת טיפה מהמקום הזה של השיתוק. Okay? זה נורא חשוב... כן. דיברתי על זה גם באיזשהו סרטון שגם העליתי לפני כמה ימים, מאוד חשוב, שני דברים מאוד חשובים מבחינתי. אחד, זה הדאגה לעצמנו, כי ברגע שאנחנו נדאג לעצמנו כפרט, יהיה לנו הרבה יותר קל לעבוד גם כחברה, וגם כפרט, שוב, את לא אימא, אבל מי שאימא, את גם בת ואחות, אז ברגע שאני דואגת לעצמי, אני יכולה גם לדאוג לשאר הקבוצה שלי יותר טוב. Okay, כן. אז זה מאוד מאוד חשוב. זה דבר אחד. והדבר השני שהוא חשוב, בבקשה, שימו ביקורת, שימו שיפוטיות בצד. אל תעשו השוואות מתורמת יותר, מפעילה יותר, מעוזרת יותר, שכל אחת תעשה את הכי טוב שהיא יכולה במסגרת הזמן, המקום, היכולות, הרגישות של עצמה. זה מאוד חשוב. כן. Okay, זאת אומרת, הדרך כרגע לצאת משיתוק היא קודם כל להגיד אני, וואו, אני באמת בחרדה לגמרי, אני בקושי מסוגלת לעשות משהו, ובוא נראה מה הדבר הקטן הקרוב שאני כן יכולה לעשות אותו. כן. וכשאני עושה אותו, כמה שזה נראה קטן, להגיד וואו, יופי, כל הכבוד לי שעשיתי את זה. כל הכבוד שקמתי כן. והחלטתי להקליט פרק עם מילה, למרות שאני ממש במצב כזה מבולבל.
כן.
Okay, המקום הזה של לצאת לאט לאט מהמצב שבו אנחנו נמצאות, שוב בעדינות ובחמלה מאוד גדולה, הוא מאוד יכול לעזור. ולכן השאלה מה יכול להטיב איתי, היא לא איזה שאלת על גדולה, היא מאוד מאוד קטנה. מה יכול להטיב איתי עכשיו, ברגע זה?
כן.
Okay,
תגידי מה את מטפלת עכשיו בתקופה הזאת? את בעצם עוזרת לאנשים להתמודד?
אני גם מטפלת במטופלים שיש לי באופן רציף, ואפילו חזרו כל מיני, הגיעו כזה מקרי חירום, גם מטופלים פרטיים מהעבר, אז אני מאוד מלאה, ואני בכמה קבוצות תמיכה, נפתחו כמה קבוצות תמיכה, אחד מהם אודי קאגן ארגן אותו, הוא פוסט טראומה בעצמו מהצבא, אז יש כמה קבוצות תמיכה שאני נמצאת בהם, ואני פשוט נותנת מענה, או בזום, או בוואטסאפ, לאנשים שאני לא מכירה, בהתקפי חרדה, במקרים של לחץ מאוד מאוד גדול, אז זה איזושהי עזרה נקודתית כרגע, כי באמת רמת החרדה והטראומה כרגע במדינה היא מאוד מאוד גדולה, יש לצערי, אני לא יכולה להיות פיזית, אבל... קולגות שלי וזה, יש מחלקות שלמות בבתי חולים כרגע שמתמחים בטראומה כמוני ועוזרים באמת לכל האנשים מהדרום בעצם, למשפחות של חטופים והרוגים ופצועים, ממש מטפלים בהם שם בטראומה, כי לא ניכנס לזה עכשיו ברמה עמוקה, אבל טראומה מאוד, יש לה דרך אחרת לטפל בה, ומאוד חשוב לעזור כדי שהיא לא תצטלק בתוך המערכת באופן בלתי הפיך.
וואו. מה את חושבת על ההסברה? מה אפשר לעשות הרי נגד השנאה שיש כלפינו בעולם? זאת אומרת, יש לך שרת הסברה מגיעה כולה מאופרת, לבושה, זכוכה, מדברת על זה שהם עושים דברים מתחת לשטח. איזה הסברה אפשר לעשות מתחת לשטח? בואי. איזה הסברה אפשר לעשות מתחת לשטח? בואי, תבואי ותרגיעי אותנו, תגידי לנו מה אתם עושים כדי לקדם את זה. הזכיחות הזאת, אני לא יכולה להבין את זה. אני לא יכולה להבין איך אלה נבחרי הציבור שלנו.
אז אני רוצה להגיד לך, ואני לא סתם כזה, כאילו נדחפת לך, לא בכוונה, לא בשביל חלילה להשתיק אותך, אלא בשביל להגיד לך, גם פה, אני יודעת שאני קצת אולי, לא יודעת אם נודניקית, אבל יש לי, הגישה שלי אומרת, אל תלכי למקומות שקשים לך ותגדילי אותם, קשה לך, אז תראי מה את עושה. אני מסכימה איתך ב-200% עם כל מה שאת אומרת. רק אני, במקום לבחור לדבר את זה ולהגיד איזה נורא זה ואיזה ממשלה, אני בוחרת לראות איפה כן יש הסברה ואיפה אני יכולה לתרום. אני יכולה להגיד שלפני יומיים, למרות שהייתי פה בתוך כל, ממש נכנסתי פול טיים כזה לתוך התמיכה, הרגשתי שאני חייבת אוויר, ויש איזו קבוצה שנקראת בן ונוטו, קבוצה של נשים באיטליה, מכל העולם, שמדברות אנגלית, זאת מטרת המפגש שלהם, ונפגשות פעם בחודש, יש כל מיני דברים עם תוכן, והזמינו אותי, ומאוד התלבטתי אם ללכת או לא, כי אמרתי, מה אני אלך עכשיו, בא לי להכיר נשים אחרות, להתחיל, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת, וכל מה שאני הולכת לדבר, זה על המצב שלנו, ומי שתרצה לשמוע, אז מצוין, והגעתי, וכמובן שברגע שידעו שאני מישראל, אז ישר אמרו שהם נורא מצטערים, וזה נורא עצוב להם, ואפילו כאלה לא שאלו אותי, איך יכול להיות שעם הצבא שלכם זה מה שקרה, ומצאת את עצמי, ממש בשעתיים שלמות באנגלית, פשוט מסבירה לנשים שם, היו שם מקולומביה, וכמובן מאיטליה, וארצות הברית, כל מיני נשים שחיות בעצם במילאנו, מסבירה להם על המצב, ומבחינתי, זה הדרך שלי לנתב את זה, למקומות שאני כן חושבת מה אפשר לעשות. ושוב, זה לא כי אין לי ביקורת על הממשלה, וזה לא כי אין לי כעס, אני רק אומרת, תשומת הלב שלי, רמות האנרגיה, והיכולת שלי לא יכולה ללכת כרגע, לגמור לעצמי את המאגרים, למקומות האלה של הביקורת, ושל הכעס, ושל התסכול, אני חייבת לנתב אותם בשביל עצמי, למקומות שבהם אני יכולה לתרום. וזה אחד הדברים שבהם אנחנו יכולות רגע לזוז מהמקום הזה. כי אני לשמחתי גם רואה הרבה הסברה בעולם של דברים טובים, ואני משתפת בכל מישהו הוא בעד ישראל ומדבר מהעולם, ואני רואה הרבה שיתופי פעולה מאוד מרגשים מבחינתי. אתמול הייתי בהתכנסות כזאת של כל האנשים באיטליה, והיו כמות אדירה של אנשים, גם לא יהודים ובטח לא ישראלים, וזה היה כל כך מרגש, ושרנו את התקווה, והיו הכמות של אנשים, ואני פשוט לא הפסקתי לבכות, כי קודם כל הרגשתי שאני לא לבד. זאת אומרת, ממש פיזית יכולתי להרגיש את זה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, זה גם נקודה שהיא מאוד חשובה מבחינתי. תנסו להיות כמה שיותר ביחד. בסדר? הקרבה הפיזית היא מאוד משמעותית. אז או גם באמת אפשר להרים טלפון, אבל אם אפשר גם להיפגש, ולא כן. להרגיש לא נוח עם זה, שאני נפגשת עם חברה, ואיך יכול להיות שהאדמה בוערת, ואני בינתיים מדברת שיחת חולין. זה טוב, תעבררו את עצמכם.
שיחות חולין עכשיו, ואף אחד לא מדבר על שיחות חולין.
כן,
תשמעי, אבל גם... את יודעת, אני מרגישה אשמה שאני בכלל חושבת, על מה יקרה אחר כך. את יודעת, בסוף זה ייגמר. עם כמה שזה יכול להיגמר, את יודעת, יש פה אנשים שזה לא ייגמר אצלהם בחיים. אבל אני חושבת, את יודעת, אני חושבת על ההישרדות שלי, אני חושבת על איך אני הולכת להתפרנס. הרי מה שאני עושה זה מותרות, נכון? שיווק של העסקים, מיתוג, שיחות עומק על החיים, על well-being. מה זה well-being בכלל? well-being הפך להיות מושג שהוא ארטילאי, לא יודעת, מה זה? מה זה בכלל well-being היום במצב שאנחנו נמצאים בו היום? וזה מפחיד. מפחיד לחשוב על היום שאחרי. כשאנחנו עדיין במצב הזה. אני יודעת שאין לי, אני לא חושבת שיש לי פה עתיד, אני באמת, אני רוצה להיות, אני רוצה להיות אופטימית, אילה, אני רוצה, אבל אני לא מרגישה שיש לי פה עתיד. אני מרגישה שכל פעם שאני מנסה להרים את עצמי וליזום ולעשות משהו כדי לגדול ולהתפתח, זה לא תלוי בי, זה לא בשליטתי. אני כאילו כמו באיזה מין משחק גיימבוי כזה, שאני צריכה להילחם כל הזמן עם המפלצות. וזו תחושה מאוד מאוד קשה להיות בה. מאוד.
כן. אני רוצה רגע להגיד משהו על חרדה, בסדר? בהקשר הזה גם. טיבה של חרדה, ראי זה תמיד או על העתיד או על העבר. זה אף פעם לא על ההווה. וזה חשוב שנדע. עכשיו, המחשבות שלכם מאוד לגיטימיות ואני יכולה להבין. אבל אני שוב רגע מחזירה אותך, ואני באמונה שלי, כמו שאת אמרת, ברור שזה הולך להיצרב, ואם עד עכשיו היינו מדינה בטראומה, אנחנו נהיה עוד דור שלם יהיה בטראומה מאוד גדולה, אבל אני בטוחה שאנחנו נשתקם. ואני בטוחה שהתנועה הזאת של חיים תחזור להיות. אוקיי? בין אם את תרצי להיות חלק ממנה בתוך המדינה, לבין אם לא, זה כבר תהיה הבחירה שלך. אבל אני חושבת שזה לא הזמן כרגע לפחד ממה שיהיה. אוקיי? הזמן כרגע הוא באמת לראות איך אני כרגע צוברת מקסימום משאבים, מזינה את עצמי, דואגת, ממש מרפדת במקסימום שאני יכולה, כדי שבהמשך אני אדע איך לפעול הכי טוב. אוקיי? אני שוב אומרת, תזכרו את זה, טיבה של חרדה היא תמיד או על העתיד או על העבר. היא אף פעם לא בהווה. כי אם עכשיו בהווה, לצורך העניין, היית נגיד מתקשרת לכל העסקים, והיית בודקת מה המצב, והיית אומרת, אוקיי, הנתונים יש לי, היו לי 30 עסקים, סתם דוגמה שקידמתי, עכשיו יש לי 15, אוקיי, בוא נראה אם זה מתאים או לא. אבל כרגע המחשבה היא מחשבה של חרדה, כי אין לך נתונים לעבוד איתם.
נכון.
אוקיי, זה רק הפחד, ולכן נורא נורא חשוב, מצד אחד זה נורמלי ולגיטימי וטבעי ביותר, שהמחשבה הולכת לשם. באותה נשימה אני רוצה שתזכרו שהדבר היחיד, היחיד שאנחנו יכולות לשלוט עליו, זה על הדרך שבה אנחנו מגיבות למה שקורה. זהו. לצערי, את יודעת, עד שהאירוע, התופת הזאת קרתה, אני כל הזמן נתתי דוגמה על כל מיני דברים יחסית הרבה יותר קטנים שהחיים משבריריים. זה לא קלישה, החיים באמת שבריריים ובאמת אין לנו שליטה על כלום. הדבר היחיד שאנחנו שולטים עליו זה על הדרך שבה אנחנו מגיבים. ואני רגע חוזרת שנייה, בלי להיות דרמטית, אבל לסבא שלי, ואני זוכרת ממש בתור ילדה איך התפעמתי מהדרך שבה הוא הגיב לזוועות שהוא עבר, ומהכוחות שהוא בחר להתנהל מתוך צמיחה. הוא לא סתם עשה שם גינת ירק, הוא אמר לי, אילה, על לראות את העלה צומח עוד קצת, זה מה שנתן לי את התקווה. ומסביב הכל תופת. עכשיו, אם הוא היה חי את המסביב, או חושב מה יהיה בעתיד, אני בטוחה, לא בטוחה שהוא היה שורד. באמת.
הוא גידל גינת ירק?
כן, בגטו.
בגטו?
בגטו, כן, כן, וואו. כן. נתנו לו גם לגדל בגלל שהוא הקריא שירה גרמנית שם לנאצים. אז אפשרו לו לגדל, והוא גם לימד כמה תלמידים מחזות ומשחק. כן, הוא היה באמת איש.
ממש כמו הרחל הזאת שהכינה עוגיות
בדיוק,
למחבלים.
בדיוק.
בעצם למצוא את הכוחות הפנימיים, לעשות משהו ש... כן, האמת שזה נראה לי אינסטינקטיבי, זה אפילו לא משהו שחושבים עליו, זה משהו שמגיע מבפנים כזה.
כן, אבל קודם כל, לא לכולנו יש את האינסטינקט, יש לנו את האינסטינקט לשרוד כמובן, כן. אבל את האינסטינקט, רגע לחשוב על מה שכן טוב, ולראות איך אנחנו שואבים ממנו את הכוח, אנחנו לא תמיד מסוגלים לעשות את זה, ואני גם לא שופטת אף אחד, אני רק פה בשביל להזכיר, להגיד הימי תופת האלה, הם קשים מאוד, ואני אומרת, הם קשים מאוד, הם קשים גם לי, לא בגלל שאני יותר טובה חס וחלילה מאחרות, אני פשוט, יש לי כלים ואני יותר מיומנת, ואני אומרת גם, אני ממש הלכתי לאיבוד. ביומיים, שלושה הראשונים, ממש הלכתי לאיבוד, ולכן אני אומרת, מאוד מאוד חשוב, קודם כל להיות בהכרה, כמו שדיברנו על זה, והדבר השני, לראות איך אנחנו לוקחות מהדברים הקטנים, ושואבות את הכוח לכאן ולעכשיו. מחשבות על עתיד והעבר זה לא הזמן, ואם הן עולות, בבקשה, אל תסחפו אחריהם. זה כמו איזו אוטוסטרדה כזאת, שממש מנהרה שיורדת למטה.
כן. אני חשבתי אתמול לעשות רשימה של כל האפשרויות שפתוחות בפניי. זה משהו שנראה לך אפקטיבי?
מה זאת אומרת כל האפשרויות שפתוחות בפנייך? תסבירי לי.
תראי, אני יכולה לקחת עכשיו טיסה ולטוס מפה, כן? יש לי חברות שעשו את זה. אני יכולה ללכת להתנדב, אני יכולה לנסוע לאמא שלי, אני יכולה להישאר בבית, אני יכולה לעשות כל מיני דברים. אז השאלה אם זה משהו שאת חושבת שהוא יכול לעזור.
קודם כל, אני חושבת שכל אחת יכולה לבדוק מה יכול לעזור לכתיבה, באופן כללי ובאופן מדויק, מאוד מאוד תורמת. לכתוב מחשבות, לכתוב אפשרויות, לכתוב פחדים, מאוד 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 עוזר. גם לא כתיבה מסודרת, כתיבה אינטואיטיבית לגמרי. להוציא, 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 זה מצוין. זה, בואי נתחיל בכלל ככלי לכתיבה, אוקיי? ככלי שמאוד יכול לעזור הכתיבה. הדבר השני, אני הייתי מציעה שפשוט אוסיף לי את המילה עכשיו, כי כשאת אומרת כל האפשרויות ותעמדים מול מהקצה אחד לנסוע לאמא שלי, שזה לא יודעת מה, כמה, חצי שעה נסיעה, סתם אני אומרת לקחת מטוס, זה ריינג' מאוד רחב, וזה לא בטוח שהאובר אפשרויות האלה ייתנו לך איזושהי פעולה. אני מציעה בבייבי סטפס, כשאנחנו נמצאים במקום מצוקתי, בכאוס, בבלבול, מאוד בקטן. מה עכשיו אני מתאים לי? יש לי עכשיו אפשרות לנסוע לאימא שלי, לשתות קפה עם אוהד, ללכת לישון קצת, לפגוש חברה, לכתוב משהו.
להקליט איתך פרק.
להקליט איתי פרק. מה עכשיו הכי נכון עבורי? אוקיי? זאת אומרת, זה מעולה שכבר יש לך אפשרויות, זה אומר שאת לא ב-dead end, את לא באין מוצא, ולשאול באותו רגע מה הכי נכון לי כרגע. Hey, העכשיו הוא מאוד מאוד עוזר, בסדר? כמה שיותר להיות באיזושהי נוכחות עכשווית מאוד יעזור, ואני יודעת שזה קשה, כי המחשבות בשנייה הן כאלה חמקמקות, הן מנצלות חולשה שלנו והן ישר רצות קדימה, הולכות לעבר. רק תשימו לב לזה, תגידו, אוקיי, הנה רצתי קדימה, רגע, אני חוזרת עכשיו. עכשיו אני מדברת עם מילה, אני יושבת פה, עכשיו בוא נראה מה מתאים לי. ממש תדברו אל עצמכם, הדיבור הפנימי
בכלל מאוד מאוד עוזר. בכלל לדבר עם זה מאוד עוזר. תגידי, אז אמרנו נשימות עמוקות, אמרנו לכתוב, אמרנו להוסיף את המילה עכשיו, להתעסק רק בעכשיו, ובייבי סטפס, צעדים קטנים, כל פעם קצת, כל פעם משהו קטן. אפשר להוסיף מה שאמרת קודם, להסיר את האשמה, כל אחת יכולה לתת מה שהיא יכולה לתת. אני חייבת להגיד לך, אני שיתפתי אותך בזה שיש לי התלבטות עם להביא ילדים, נוטה לכיוון זה שאני לא רוצה להביא ילדים, ואני חייבת להגיד לך שסיטואציות כאלה, כמו מה שקרה השבוע, רק מהששות עבורי את ההחלטה. מה עושים כשיש ילדים בבית? איך מתמודדים עם הדבר הזה? איך? מצד אחד הם מאוד משמחים, כן? מצד אחד הם משיחים את הדעת. ומצד שני, את מפורקת לגמרי, את גמורה בעצמך, את עייפה. איך תמצאי את הכוחות להמשיך? תני איזה כמה טיפים לאימהות.
אז טוב, אני יודעת שאני לא אוהבת את המילה טיפים, כי זה כזה מבחינתי, אני אומרת כי זה לא ממש טיפ, ואני יכולה לתת כאילו מבחינתי את הדרך שבה אני רואה את הדברים, ובאמת שכל אחת ייקח את זה ככה לעצמה. אז קודם כל אני אגיד שילדים הם מקור כוח מאוד גדול. שתדעי את זה, אני, יש לי סקשן שלם שאני מלווה הרבה מאוד שנים זוגות בתהליכי פונדקאות ונשים בתהליכי פוריות, והיו לי בימים האחרונים חלק מהסשנים, ולא הייתה אחת שלא אמרה שאיזה מזל שיש לה ילד. איזה וואו. מזל שיש לה את המקום הזה של החיבוק ואת האור הזה מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, יש משהו באהבה הבלתי אמצעית הזאת ובמקום המאוד רך הזה, שהוא מקור מאוד מאוד גדול. עם זאת, אני לא הייתי רוצה, זה גם אמרתי ככה להרבה מהאימהות שליוויתי בימים האחרונים, שהילדים הם יהיו המקור כוח היחיד. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדרוש שהם יהיו הבסט הרגשי שלנו. בסדר? כן. מאוד חשוב לי כמבוגר אחראי, קודם כל על עצמי, ליצור איזשהו ויסות פנימי. אוקיי? כן. מסוים. קודם כל בשבילי, זה בדיוק כמו שאני אמרתי לך, ולך אין ילדים, אמרתי לך, כדי שלך יהיה יותר קל לשרוד את הימים האלה, הויסות הוא מאוד מאוד חשוב. דבר כן. שני, הילדים הם באמת כוח גדול כי הם מגע. מאוד מאוד קרוב, ודבר שלישי, אני מאוד בעד לדבר את זה. זאת אומרת, אני כמובן תואם גיל ותואם מצב, אבל אני ממש לא בעד להסתיר מקום של רגשות, והרבה כן. פעמים שאנחנו דווקא מדברים את זה, ולהגיד, את יודעת, אני נורא נורא עצובה, ובאמת יש מצב מאוד מאוד קשה, ולהתחבק ביחד, וגם אם בוכים ביחד, זה תחושת הביטחון הכי גדולה שיכולה להיות. אוקיי? אז במקום הזה, לא תשמעי מני שילדים זה דבר קל בחיים, בסדר? יש לי שתי כן. בנות שאני באמת מטורפת אחריהן, עם כל המורכבות, שתיהן מתבגרות.
אבל הן מתבגרות, זה נכון, לא כמו אבל, תינוקות.
נכון, נכון, אבל יש לזה את הקושי האחר של זה. כן. הייתי צריכה לבקש מהם לא להיות חשופות לרשתות חברתיות. הן גם ככה פה בודדות והחברים שלהם בארץ, זה לא פשוט בכלל. אוקיי, אני מאוד מלווה אותן רגשית, הן כבר מבינות, את לא יכולה להגיד להן טוב, טוב, הן רואות את המצב, יש מורכבות, כל גיל יש לו את המורכבות שלו, וזה הכל עניין איזה מערכות יחסים אנחנו בונות. בסדר? כשמערכת היחסים היא יותר פתוחה, זה באמת מאפשר איזשהו בונדינג, גם במצב מאוד מאוד מורכב. אל תסתירו, זה כל מה שאני אומרת, תלמדו איך לבסט את זה, אבל אל תסתירו את הרגשות, כי זה לא נכון לכן, וזה גם לא נכון לילדים שלכם, כי בכל גיל, by day one, את זה אני אגיד בוודאות, ויש מחקרים שלמים, ילדים מרגישים את התדר שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים. אוקיי? אז כן. חשוב שאנחנו ניצור את הגשר הזה, ולא שיהיה להם פער בין זה שאימא היא מאוד חרדתית, והיא משחקת אותה כאילו הכל בסדר, הם יחוו את החרדה, ולא יהיה מי שיתווך להם אותה.
כן. שלום. אני לא רוצה להשוות ילדים לכלבים, אבל התינוקת שלי קוראים לה ג'וליה, תינוקת צעירה מאוד, היא פשוט מפחדת לצאת, ממש מפחדת לצאת מהבית. כאילו, זה רק מראה כמה התדרים שלנו, של הפחד, משפיעים עליה. הרי אין שום איום, אין שום, כאילו, ממשי, משהו ששומעים אותו, משהו שאין סירנות או אנשים בורחים או משהו כזה, והיא לא מוכנה לצאת. אנחנו כבר 3 ימים מנסים להוציא אותה מהבית, והיא חוזרת בריצה, היא מושכת אותי חזרה הביתה, מרוב פחד.
אז אני חושבת שזה נכון, יש לי גם 2 כלבים ושני חתולים. אני יודעת בדיוק על מה את מדברת, אני חושבת שבכלל, למי שיש לו חיות, יכול לדעת שיש איזשהו מצב אפילו של מתח בתוך הבית, החיות ישר מרגישות את זה. נכון, אם אני קצת יותר עצובה וזה ישר, אחד הכלבים ישר בא אליי בכלל בלי שאני, זאת אומרת, הם מרגישים את התדר הזה. ואני אומרת על אחת כמה וכמה, אם הם מרגישים, אז תחשבו מה ילדים קטנים חווים, כאלה שעוד לא מסוגלים לדבר, בסדר? שעוד לא...
אני זוכרת טוב מאוד את מלחמת המפרץ, אני ממש ממש זוכרת, אבא שלי בדיוק היה בשליחות בשוויץ כדי לארגן לנו שם את הדירה שאנחנו נגיע, וזה קצת התעכב, ובעצם נתקענו עם אמא שלי לבד בדירה בגילו בירושלים, עם, את יודעת, עם כל הניילונים והכל חסום. אני הייתי עם מסכת אבך כי אני הבכורה, ואחותי הייתה עם הברדס, ואח שלי הקטן היה עם הממת, כל אחד היה לו את שלו, וזה חרוט לי בתודעה, צרוב לי בתודעה עד היום. אני זוכרת גם את היום שנסענו, כבר שסוף סוף התארגנו לנסוע, וזה היה באמצע המלחמה, ואני זוכרת איך סבתא שלי ודודה שלי נופפו לנו לשלום, והיה גשם, והם בכו, ואנחנו בכינו. אני זוכרת את זה עד היום. מבינה? אז אין, הזיכרונות האלה נצרבים.
נהיה באיזושהי מעגל תמיכה, ואם אנחנו יכולים להיות אלה שתומכים, גם אם אנחנו לא מטפלים במקצוע שלנו, זה לא משנה, או אנחנו זקוקים לתמיכה, מאוד מאוד חשוב שהתופת הזאת כבר קורית, אבל ככל שאנחנו נתמך יותר, ונמשאב את עצמנו יותר, ונזין את עצמנו יותר, ככה הסיכוי שנשתקם טוב יותר, הוא גדול יותר.
כן. אז מה את הולכת לעשות עכשיו? לחזור לקבוצת תמיכה?
אני כל הזמן באונליין בקבוצת תמיכה בטלפון.
טוב, אז אילה ירדה מהקו, כנראה בעיות קליטה, אבל אני מאוד מאוד מודה על המילים הטובות. אופה, הנה היא מתחברת שוב, בוא נראה. הנה את.
טוב, כן.
יאללה, אז בואי נסיים את
ה... הכל מאוד שברירי פה.
כן, הכל שברירי. אז נתנו קצת ככה דרכי התמודדות, אני לא אומרת טיפים, דרכי התמודדות, נשימות, לעשות דברים שמיטיבים איתנו, להיות עם אנשים שאנחנו אוהבות, לנסות לתרום בדרכים שאנחנו יכולות לתרום בהם, להגביר את האור אם אפשר, מה עוד?
וגם אם אתם יכולות לעשות... גם דברים כאלה קצת מפנקים עבור עצמכם, זה בסדר. כאילו לא להרגיש לא טוב, זה לא שאני אומרת עכשיו לחגוג וללכת לכל מיני דברים כאלה של איזה מותרות, אבל כן להרגיש נוח, גם אם נפגשים עם חברה, גם אם רוצים כזה לעשות איזה ריצה כיפית, או ללכת לשחות, או אפילו להכין איזה ארוחה טובה, אני נכנסתי לאיזה... אובססיית בישול כזאת, היא ממש הייתי חייבת, אמרתי, אם הייתי יודעת לעשות מלאכות יד אחרות, לצייר כמוך, לתפור, לסרוג, הייתי עושה, זאת אומרת, תעשו באמת דברים
ארוכן. אני חייבת להגיד לך שניסיתי לצייר אתמול, וכל מה שיצא לי זה זה, למרות שאני די אוהבת את זה, אבל תראי, יצא לי איזה מין משהו לא ברור.
וואו, כן.
מה זה אומר?
כן, זה כבר, את יודעת, יש לזה, אבל חשוב לי רגע, אולי ראי עוד נקודה אחת, בסדר?
כן.
שהיא ככה היא חשובה. תשימו לב לשפה שלכם, למה אני מתכוונת? את לא ניסית לצייר, את ציירת. למה ניסיתי לצייר? לא, ציירת. לא, ניסיתי להיות יותר שמחה, היית באותו רגע שמחה, ציירת. זה שזה יצא ככה או אחרת, הרי זה לא שאת יודעת, את לא באיזה פרויקט שעכשיו את אמורה לצייר משהו מסוים. התיישבת ועשית את הפעולה. זה בכלל לא משנה מה התוצאה. תהיו הרבה יותר בבינג ופחות בדוינג של זה, פחות מכוונות תוצאה, יותר מכוונות למה שקורה באותו רגע. Okay?
שזה משהו שאנחנו צריכות לזכור תמיד.
נכון.
אבל בטח עכשיו.
עכשיו בטח עוד עכשיו. יותר. זאת אומרת, כן. גם כשאתם אומרות, נגיד, קשה לי, אני לא יכולה יותר. כרגע קשה לי. בסדר? אז בוא נראה מה אני יכולה לעשות. אוקיי, כרגע קשה לי כי ראיתי כתבה, כי זה קרה ככה, ובוא נראה מה אני יכולה לעשות. אוקיי?
כן.
אז חשוב מאוד לדייק, אני אומרת, לא מבחינת אבשלום קור, אלא מבחינתכם, תראו באיזה שפה אתם משתמשות, ותנסו כמה שיותר שגם השפה תהיה מיטיבה. זה מאוד עוזר כן. לתודעה.
תודה, אילה. תודה רבה. אני כבר מרגישה יותר טוב. אני מקווה שגם המאזינות שלנו הרגישו יותר טוב אחרי השיחה הזאת. אתן מוזמנות לשלוח לנו שאלות, לשתף אותנו, אנחנו כנראה נעלה שוב, לא? אני מאמינה שזאת תהיה אופציה שתהיה לנו לתרום ממה שאנחנו יכולות. אז תשתפו אותנו, תספרו לנו, תשאלו שאלות, ותחזיקו מעמד. מה אפשר להגיד?
לגמרי, תחזיקו מעמד, ואני ככה שולחת איזה נשימה. ממש כזאת רחבה, ובאמת שנדע ימים קלים יותר.
מתפללת.
תודה ריי.
תודה אילה. ביי.
ביי.